הפסוק אומר במשלי, כמתלליה היורה חיצים, זיקים ומוות. יש בן אדם שהוא מתלליה, הוא רק עושה צחוק. ואמר, לא פעלתי אבן. הוא אומר, לא עשיתי כלום. מה? רק הערתי. רק דיברתי, רק אמרתי. אז הדוגמה הקלאסית זה בן אדם שמחפש עבודה, וחמותו מתקשרת כל יום, משואלת את הבת שלה, בעלך מצא עבודה כבר? זאת אומרת, אז היא כבר נותן תחושה שלא יוצלחיות. הטפטוף הזה מאוד מאוד מזיק. הקשר עם מורים הוא קשר ברמה שאנחנו לא מבינים אותו. זאת אומרת, אנחנו רואים בחוש שההורים הם חלק מהילד, ירצה או לא ירצה. הילד לא מצליח להתנתק מזה, ודיבור של הורים יכול לזעזע מערכות ברמות, זה מאוד מאוד קשה. עכשיו, הטיפול בזה הוא דיון אחר. קודם כל צריך להכיר את הבעיה. הטיפול, אני לא חושב שאני יכול להעביר בשיעור. צריך לדבר אחד על אחד. אבל צריך לדעת שזה, הטפטוף הזה הוא מהדברים שכמו שהאבנים שחקו המים, שהטפטוף של המים יכולים לפוצץ אבן, ככה אנחנו מוצאים שנדיר הוא הזוג שמסוגל לעמוד בטפטוף הזה. וזה יכול להיות בהרבה מאוד כיוונים. אם יש אמא שאומרת לבת שלה, בעלך מדי קשוח עם הילדים, עכשיו כל מילה שהוא יאמר היא שומעת בדרך הזווית הזו, וזה מאוד קשה לצאת מזה. אנחנו גרנו בגבעת שאול, היינו מאוד שמחים בדירה איפה שהיינו, לא היה חסר לנו כלום. איזו הייתה דירה קטנטנה, וברוך שם המשפחה גדלה, לא הרגשנו רע עם זה. אבל כשכל אחד הגיע וביקר אצלנו ואמר לנו, איך אתם מסתדרים בדירה כל כך קטנה? אז באיזשהו שלב, לא בשנה הראשונה ולא בשנה השנייה, אבל כעבור 5-6 שנים שאתה שומע את אותו משפט, באיזשהו שלב אתה מתחיל להרגיש ככה. וגם שאתה כל פעם שואל את הבן זוג או בת זוג, קשה לך פה? לא, טוב לי פה. אתה מרגיש צפצוף? לא, טוב לי פה. מספיק שאחרי 5-6 שנים אתה מתחיל להרגיש אחרת. מספיק שאנשים מטפטפים, בלי כוונה רע. לא משנה. היה אחד שהיה, אמר לי, חבר שלי, אמר לי, אני כל פעם עובר את הדירה שלכם בהתפעלות. איך יהודי יכול להסתדר במחל סרדינים? ואני לא הרגשתי ככה, לא אני, לא אשתי, לא הילדים. אז מה? זה היה להם מיטה שהייתה נפתחת, וביום היו סוגרים את כל המיטות, והיה להם חדר שלם לשחק. אז מה? זה כל כך נורא. השני ילדים במיטה, הם לא הרגישו רע שהם ישנו שני ילדים במיטה. אז היום יש לכל ילד מיטה, והם כולם מטפסים לאותו מיטה גם כן. אז מה? אז זה יותר טוב, כי לכל אחד יש לו את הפינה שלו. לא משוכנע. אני אומר, זה צריך לדעת שהטפטוף הזה יש לו השפעה, וטפטוף מהורים הוא עוד יותר. עכשיו, אני אומר לכם חלק מהפתרון, אבל אני לא חושב שבשיעור אנשים יצליחו ליישם אותו. אני אומר לילדים שהם צריכים לומר להורים דוגרי, אני מבקש ממך או ממך לא לומר ולא לדבר ככה, ואז כשההורים לא שומעים צריך לומר להם, סליחה, ביקשתי שלא לומר את הדברים האלה. נתחיל אולי עם דוגמה יותר קלה. לפעמים יש חבר או חברה שמטפטפים נגד הבן או בת זוג, צריך לנטרל את הקשר הזה. זה לא, אין פה שאלות. המציאות היא שהדבר הכי יקר בחיים זה הזוגיות, אין דבר יותר יקר, עליו אתה בונה את כל החיים. אז אם יש סכנה לזוגיות, אז הסכנה צריך להיפטר ממנה. אבל הזוגיות צריך לשמור עליה איתנה. אל ישלה אדם את עצמו. אין זוג בעולם שהוא חסין. אין אדם שיכול לומר, אני כבר בניתי קשר, יש לי אמון בו, זה לא יקרה לי. אין כזה מציאות. אנשים, כמו שחזל אמרו, אל תאמין בעצמך עד יום אותך, באותה מידה אל תאמין בזוגיות שלך עד יום אותך. בכל שלב, בכל גיל, בן אדם צריך להיזהר, לשמור על הזוגיות שלו. ראיתי אנשים מתגרשים אחרי חודש נישואין, אחרי שנה נישואין, אחרי 10, אחרי 20, אחרי שחיתנו ילדים, אחרי שהיו סבים וסבתות. אין ערבות. זה דבר שצריך לעבוד עליו כל החיים, וצריך להיזהר, לשמור עליו כל החיים. הארס הזה הוא הרסני. צריך פה לעשות חושבים. אני אומר לילדים לפעמים, אתה רוצה כיבוד אביהם? תתקשר, כשאתה יודע שהורים לא בבית, תשאיר הודעה בתקולי. שלח אס-אמס, שלח אימייל, שלח מכתבים. אם אתה חשוב לך הדרך ארץ, אבל הם מטילים ארץ, אז תמצא את הדרך לנטרל את הארץ. אז אתה לא תדבר איתם. אז כעבור חודש הם יאמרו, היי, לא שמענו את קולך. ואתה תאמר, נכון, אתם יקרים לי, אתם חשובים לי, קשה ללמוד עם הערות שאתם אומרים על הבת זוג שלי, אז אני לא רואה דרך עכשיו להמשיך ככה. יכבדו את זה, לא יכבדו את זה, ילמדו. יתחילו לומר לך, אבל זה רק לטובתך, אתה כזה מסכן, כן? אתם מכירים את זה, שאוהבים להסביר לבן אדם כמה הוא מסכן. אז אתם אומרים, בדיוק זה מה שאני לא יכול, אז בגלל זה אנחנו נדבר בעזרת השם עוד שבוע, שבועיים. ובזה סוגרים את השיחה. זאת אומרת, אני לא מאמין באיומים, באופן כללי בחיים. יש אמירה באנגלית, אל תוציא אקדח כאיום. תמציא את האקדח כשאתה מוכן לראות בו. זה נדיר שאיומים עובדים. כללית בחיים, תעשה את הצעד. אז אם יש בן אדם שהוא בעייתי, אפשר לנסות פעמיים, אפשר לומר, תראו או תראה או תראי, המשפטים האלה הם מאוד קשים לי, אני מבקש שלא תאמרו אותם, אבל אחר כך צריך לקחת את הצעד הזה. אבל אני אומר שוב, רוב האנשים קשה להם עם זה. אחד מהדברים שמאוד חשובים זה לתת לבן או בת זוג את הידיעה שהאמינות שלך שם. זאת אומרת, אתה או את, האמינות שלך איתה. אני איתך, בואי נגיע למסקנה יחד. אז הרבה פעמים הבת זוג לא רוצה להיות זו שתאמר לך, אל תתקשר לאמא שלך. זה למה שאני אומר, כדאי לך לגוף חיצוני. עדיף שמישהו אחר יאמר לך את זה. הדודה, הרב, מישהו אחר. אני אגע רק בשנייה, בעוד סוגיה. לצערנו, יש גם מציאויות של הורים שהתגרשו. אז הזוג נשוי, וההורים רוצים לשתף אותו. לפעמים חבר טוב מתגרש. אז רוצים לשתף, צריך לפרוק. אני תמיד אומר, בשביל זה יש דודה, בשביל זה יש אחות. לא תפקיד שלכם להיות הפסיכולוג של ההורים. ההורים, מאחר והם כל כך מחוברים לילד, גם שבן אדם מתבגר, אז הקושי שלהם מיד נכנס אצלו. וזה משפיע. אז אפשר לומר להורים ואפשר לדאוג להורים או לאדם הזה. אם הטפטוף שלו משפיע, לפעמים בן אדם בחיי נישואין שלו, קשה לו בגלל מה שהוא שומע אצל השכן, מה שהוא שומע אצל החבר, אז אפשר לדאוג לו למישהו אחר. אנחנו, אסור לנו להקריב על הבמה את החיי נישואין שלנו בשביל מישהו אחר. אני אסיים עם אולי, סיפור אחד, אולי נספיק את השני. באו לרב חיים מוולוז'ין, התלמיד של הגר"א, וביקשו ממנו לחתום על החרם שהוציאו נגד החסידים. הוא לא הסכים. אז אמרו לו, אבל הרבי שלך, הגר"א, הוא כן הסכים. אז איך זה שאתה לא? אז הרבי שלך, הוא כן חתם. אז הוא אמר להם, תראו, אתם כתבתם פה כל מיני מילים מאוד מאוד חריף נגד החסידים. וגם בעקידה, כשאנחנו מסתכלים על העקידה, אז המלאך אומר לאברהם, אל תשלח ידך אל הנער, אברהם שומע בקולו. אבל לא מלאך בא ואמר לו להעלות אותו לעקידה. להעלות היה צריך הקדוש ברוך הוא לומר לו להעלות. אז הוא אומר, יש צעדים שהקדוש ברוך הוא צריך לומר לאדם. אתה לא מעלה את הבן שלך לעקידה, אם מלאך היה בא, הוא אומר, איפה הקדוש ברוך הוא? שהקדוש ברוך הוא יאמר לי. אז אותו דבר פה אני אומר, החיי נישואים זה העקידה. צריך את הקדוש ברוך הוא שיאמר לנו להעלות אותם על המזבח. אחרת, כל דבר אחר, אז צריך למצוא פתרון אחר לאותו אדם שיש לו בעיה או שמטפטף, או אם זה הורה שעובר תהליך או עבר תהליך של גירושין. אפשר למצוא פתרונות אחרים וצריך למצוא פתרונות אחרים, כי אלא אם כן הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אז החיים נישואין זה כמו החיים של האדם עצמו.